כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי.
היי, בוקר טוב, אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר.
אני שאול אמסטרדמסקי.
ובשעה הקרובה אנחנו נסכם את כל השבוע הכלכלי שהיה, או לפחות את ההיילייטים שלו. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג תהיה כאן לדבר איתנו גם על פלסטיק, גם על תקציב וסביבה והרבה פוליטיקה. נבדוק גם האם הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן הוא הנשיא המהפכן ביותר מאז תקופת רייגן, האם הוא האיש שהולך להחזיר את הקוף לקפיטליזם או משהו מהסוג הזה, וגם המשחק הכי יקר של נינטנדו אי פעם, ועוד כמה הפתעות, אבל רגע לפני כל אלה כרגיל, שאול, מה המספר שעשה לך את השבוע?
המספר שעשה לי את השבוע עוד לא עשה לי את השבוע. זה, אני חושב, יקרה היום בערב, בשעה 6:30, כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. כן, אני מוזר, דברים מהסוג הזה מרגשים אותי. לפעמים, לא תמיד, לפעמים, היום זה קורה. ואנחנו נראה, האם האינפלציה שמשתוללת בארצות הברית, למשל, לכאן שהאינפלציה שם כבר יותר מחמישה, בערך 5.5% בשנה, האם זה זוכל גם אלינו?
אחלה,
כאילו
יופי.
אנחנו בדרך כלל תמיד מסתכלים כזה מחירי הדיור, כמה הם עלו וזה, אבל גם המדד הכללי עולה, וכשהוא עולה מהר, אז כל המשקטאות מתייקרות וכל הדברים האלה.
כן, והאמת דיברנו על זה קודם, שפשוט שכחנו, או מה זה שכחנו? אנחנו לא מכירים,
כן.
אנחנו לא יודעים מה זו אינפלציה, אבל אם השד הזה יצא מהבקבוק שלו, זה
לגמרי.
הולך להיות חתיכת
אירוע. מה המספר שלך?
המספר שלי הוא 11 מיליארד ו-600 מיליון, שזה הסכום הכולל של משכנתאות שנלקחו כאן בישראל בחודש יוני. יש טרפת בשוק הדיור.
זה סי של כל הזמנים? אני לא
זוכר. זה סי של כל הזמנים, ששבר את הסי הקודם של כל הזמנים שנשבר בחודש מאי, אז היו 9.5 מיליארד שקלים של משכנתאות. התראיינה אצלך אחת הבחירות בבנק ישראל במשחקי הכיס בטלוויזיה, ואמרה שלפי הערכות מה שיקרה ביולי יהיה בכלל עוד יותר, כי אנשים קונים דירות בקיץ, ולכן גם אצלי, ואני מקווה שגם אצל שר השיכון אלקין ואצל שר האוצר ליברמן, המספר הקריטי ביותר הוא המספר החסר, המספר הנוסף בלוטו דיור הזה, מדד מחירי הדירות שהתפרסם בערב, ב6.5, יחד עם המדד הכללי. בחודש שעבר הוא זינק באפריל ב1% שלם. יהיה מעניין לראות מה קרה במאי, ולנוכח כל הרכישות האלה אפשר גם לנחש.
עוד אתגר קטן לממשלה הזאת שמאותגרת מכל הכיוונים. נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו לעשות את התוכנית?
יאללה. העורך שלנו לדב רוזנצוויג, הטכנאי שלנו מעבר לזכוכית הוא חיים זקן, ואנחנו נתחיל?
יאללה, בואי נתחיל.
שרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, איתנו על הקו?
היי, שלום.
היי, בוקר טוב.
טוב.
יש לנו לא מעט עניינים לשאול אותך לגביהם בקשר למחירי הדיור ואיך הם משתלבים עם האג'נדה הסביבתית שלך וכן הלאה, אבל בואי נדבר רגע על מה שקרה ממש בדקות האחרונות במליאת הכנסת. חוק הדיינים שנופל בגלל טעות שאי אפשר שלא לכנות אותה מביכה, חוק שאמור היה להגדיל את כוחן של נשים בוועדה לבחירת דיינים. אני מתארת לעצמי שאת בוודאי תמכת בו. מה זה אומר על הקואליציה שאת חברה בה?
תראי, אני אגיד לך את הדבר הבא, זה בהחלט היה לילה מאוד מאוד קשה עבור חברי הכנסת שלנו. אני לא הייתי כי אני לא פתרתי בחוק הנורווגי, אבל זה בהחלט, אני ליוויתי אותם אתמול בערב בקבוצת הוואטסאפ של סיעת מרץ ב8:30-9 בבוקר, עדיין מהלילה, וזה באמת מאוד מאוד קשה ולא נעים ומתיש וכולי. אני רק רוצה להגיד שאם חייבים לקרות דברים כאלה, והלוואי שלא יקרו יותר, אבל אם חייבים, שתמיד יהיו בגלל טעויות ולא בגלל איזה מזימה פוליטית, או לא בגלל איזה רצון, חתרנות פנימית מתוך הקואליציה או משהו כזה.
אבל השאלה שיותר מעניינת, אני חושבת שבמקרה הזה ועדת חוקה תצליח להחזיר את זה לסיבוב נוסף, אבל השאלה אם הקואליציה כבר דקה אחרי שהממשלה הזאת קמה, היא התעייפה, את אומרת זה היה לילה ארוך, אבל להרבה אנשים יש לילות ארוכים והם באים לעבודה בבוקר ועושים את העבודה.
המבחן הגדול באמת עוד לפניכם, התקציב.
קודם כל, אני חושבת שזה קודם כל זה נכון. תראו, בואו קודם כל נשים את הדברים בפרופורציה. הלילה הזה היה ארוך לא רק בגלל חוק הדיינים, אלא גם בגלל שהיו בו הרבה הרבה חוקים, שאת רובם ככולם הקואליציה צלחה והעבירה. נכון, זאת קואליציה צרה, היא נסמכת על 61, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי כל במליאת הכנסת, ורוב החוקים עברו ברוב של 50-60 אל מול 40 ופחות. כלומר, כשהאופוזיציה מתעייפת, אף אחד לא שומע על זה, וזה בסדר. בקואליציה מתעייפת, מה זה מתעייפת? טעות אנוש, זה יכול לקרות, נו, אתם יודעים כמה פעמים, אני לחצתי בטעות על הכפתור הראשון, אבל בתור חברת אופוזיציה זה לא מעלה ומפריד, כי לקואליציה יש רוב, אבל בתור קואליציה שבנויה על הרוב הזה, זה יכול לפעמים להסתיים בתוצאה כזו. אני באמת חושבת ש, ואתה צודק שלגבי התקציב, גם באמת צריך לתשומת לב בהצבעות וכו', במיוחד בהצבעה הסופית, שזו העברה שמעבירה.
אולי תעשו איזו סדנה לחברי הכנסת, הכפתור הנכון, הכפתור הלא נכון.
כן, אבל שוב, תראו, באמת, זה דברים שקורים, תבינו, בדבר כזה, זה מאות ואלפי הצבעות אחת אחרי השנייה, את ההצבעות החשובות.
לא, אז השאלה היא, אבל כמו ששאל אמר, היא שאלת המהות, השרה זנדברג, סליחה שאני קוטעת אותך.
בדיוק, בגלל שמדובר בטעות אנוש ולא במהות, אני חושבת שזה לא אירוע דרמטי.
לא, אבל השאלה אם במהות, אם יעמוד לקואליציה הזאת כוחה להצליח להעביר כאן, להעביר כאן בסוף את החוק המשמעותי ביותר, או את החקיקה המשמעותית ביותר שעליה היא עומדת. יש עוד מה, 114 ימים להעביר תקציב?
כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שמן הסתם ההצבעה הסופית והמכריעה תהיה הצבעה שמית, ולכן לא יקרה דבר כזה של טעות. הרי הרבה יותר מדאיג אותי אם איזשהו חבר כנסת מהקואליציה היה בורח מההצבעה בגלל איזו סיבה פוליטית או משהו כזה או אחר. כל עוד זה בגלל טעות. אז מסיקים את הטעות, שוב, זה מתיש, זה לא נעים, ואין ספק, אבל שתמיד זה יהיה בגלל טעות ולא בגלל סיבה.
השרה זנדברג, כשבאים לבנות תקציב, איך מכנסים לתקציב אחד אנשים כמוך שיושבים בשמאל הכלכלי, ואנשים כמו שר האוצר, אביגדור ליברמן, או גדעון סער, או נפתלי בנט, שיושבים לגמרי בימין הכלכלי, איך זה מתכנס לתקציב אחד?
כן, אתה צודק, זה באמת אתגר, וזה אתגר אולי לא פשוט, וזה אגב גם אתה צודק מאוד שזה נושא פוליטי, לא פחות מנושאים פוליטיים אחרים שאולי נחשבים יותר כאילו פוליטיים בשיח לפחות הישראלי, שהפוליטיקה אצלנו תמיד מזוהה עם נושאים אחרים, מדיניים וכולי, ופחות עם הנושאים הכלכליים. אני חושבת שהפעם יש לנו סיטואציה ייחודית כמה פעמים. פעם אחת, כי זה אחרי 3 שנים שלא עבר תקציב, ויש רצון מאוד גדול לכנס את זה וכן להתחיל להניע את המדינה, פשוט מאוד, לנהל אותה. תקציב זו תוכנית העבודה הממשלתית, המדינתית, הלאומית. פעם שנייה, אנחנו ביציאה ממשבר. אנחנו ביציאה ממשבר קורונה, שהוא משבר בריאותי, אבל הוא לא פחות מזה משבר.
זה שאין ברירה, אנחנו יודעים, השרה זנדברג, השאלה איך אתם עושים את זה.
אז אני אומרת, שילוב הנסיבות האלה, זה לא רק שאין ברירה. היציאה מהמשבר צריכה גם להוביל אותנו בניהול האתגר הכלכלי, ולהגיד איך אנחנו, מה החזון שלנו ליציאה מהמשבר, מבחינת השקעה בפרויקטים, מבחינת דובר הרבה על ההכשרות המקצועיות, כלומר, היציאה מהמשבר מזמנת לנו גם נסיבות כלכליות שהן מעבר לוויכוח ימין, כמו לוויכוח העקרוני על גודל הגירעון או על ממשלה גדולה קטנה, אלא איך אנחנו מוצאים מהמשבר, וזה הולך לכיוון, וכאן אני מגיעה לנושא השלישי, שגם העולם מתמודד איתו, ואפשר לראות בעולם שגם המדינות הימניות ביותר מבחינה כלכלית, אני מדברת, אולי בראשן ארצות הברית, הולכות עכשיו להבנה שהמשבר הזה דורש, שמענו לפני שבוע את ביידן.
כן, אנחנו נעסוק בזה בהמשך התוכנית.
הניסוי הכלכלי של 40 שנה נכשל, זה היה משפט, אני הסתכלתי עליו ובאמת נדהמתי.
ועדיין, השרה זנדברג, את שומעת לצורך העניין את שר האוצר וגם את הדרג המקצועי במשרד שלו, אומר, נכון, זה לא הזמן להעלות מיסים ולקיצוצים, אבל מצד שני אנחנו לא נחלק כאן מתנות, ואנחנו לא נפרוץ כאן יעדי גירעון, ולא נמשיך להגדיל את היחס חוב תוצר, וזה אפילו כשבבנק ישראל אומרים, יכול להיות אמירות שדומות יחסית למה שאת אומרת, ואומרים, נכון יותר להוציא יותר כסף. זה לא שיש, אמנם יש הזדמנות ממש בר הזה, אבל זה לא נשמע שמקבלי ההחלטות הכלכליים בישראל רוצים לזנק על ההזדמנות הזאת וללכת עם הגישה השמאלית הכלכלית שאת מתארת.
את צודקת, אני שומעת את האמירות האלה. קודם כל צריך לזכור שהגירעון כבר עלה בזמן המשבר, וטוב שכך, אני תומכת בזה, למרות שמי שעשה את זה לא הממשלה שאני הייתי חברה בה, אני חושבת שזה היה נכון לשעתו, ואני אישית, ואני מייצגת את צד שלם בממשלה שחושב שבהחלט אפשר גם יותר, שוב, בתנאי, צריך גם להזכיר, הגדלת גירעון זה לא רק דבר שהוא שם לוקחים את הכסף וזורקים אותו, בתנאי שזה מושקע בפרויקטים לאומיים, בפרויקטים של תשתית, בדברים שמספקים תעסוקה, בדברים שהם מנועי תמיכה להוצאת המשק מהמשבר. וכאן אני חושבת שכן אפשר לצמצם את הפערים שאתם מדברים עליהם בין ימין לשמאל כלכלי, מכיוון שכאשר זה הולך לדברים האלה, ומכיוון שהעולם עושה את זה, וכמו שציין בנק ישראל ממליץ על זה, אז יכול להיות ששוב, יכול להיות שאם היו הולכים 100% לשיטה על הצד שלנו, זה היה נראה אולי קצת אחרת, אבל אני בהחלט חושבת שה... זמנים האלה מזמנים כן הזדמנות לצמצם את הפער בין ימין לשמאל מבחינת הגישות הכלכליות.
בואי ניקח סוגיה קונקרטית שעלתה בשבוע החולף על הפרק. הרצון של שר האוצר אביגדור ליברמן לבטל את הסבסוד של מעונות יום לאברכים שרק לומדים ולא עובדים. יש פה צעד שהמטרה שלו המוצהרת לפחות היא לצרף גברים חרדים לשוק העבודה. אתם הייתם נגד, למה?
אז תראה, קודם כל, באמת, יושב ראש המפלגה שלי, שר הבריאות, ניצן הורוביץ, התבטא נגד, היא זאת תפיסת עולמנו, זאת הגישה שלנו,
הסוציאל-דמוקרטית.
שגישה סוציאל-דמוקרטית אומרת שאתה לא מעניש ילדים על חטאי, מה שנקרא במרכאות הוריהם, ובעוד שאתה מספק את השירות, במקרה הזה, השירות החינוכי לגיל הרך, באופן אוניברסלי, ו... ולא רק אוניברסלי, אלא גם שמתחיל באמת מהחלשים והעניים ביותר.
השרה זנדברג, אני אגיד לך בכנות, אני דיברתי השבוע עם חבר חרדי, שמשפחתו נהנית מהסבסוד הזה, והוא דיבר בלאג על ההתנהלות הזאת, גם של מרץ, גם של חלק מחברי הכנסת בעבודה, והוא אמר, הם בעצם מתנהלים, הם מעוניינים, הם פועלים נגד הציבור שלהם, נגד קהל המצביעים שלהם, כדי לסייע למי שבוחרים לא לסייע לעצמם. זאת אומרת, את אומרת, לא מאשימים, לא מאנישים ילדים על חטאי הוריהם, אבל את מדברת, והתנהל כזה שיח ב... ימים האלה של הממשלה מריבה את ילדי האברכים החרדים, כשלמעשה, אם אוקיי. המדיניות תשתנה, מי שירעיב את ילדי האברכים החרדים, הם כנראה גם ההורים שלהם שיבחרו לא לצאת לעבוד ולפרנס אותם.
אז אני בדיוק עמדתי להגיע לזה בהמשך המשפט, ועכשיו אני אגיד לך את הצעדה השני של זה. קודם כל, הצביעות, בכל הכבוד, של הפוליטיקאים, מנהיגי הציבור החרדי, שיצאו בתעת מי היום הראשון בגזרות שמד וכולי, אני רוצה להזכיר שמי שעובד ועובדות בעיקר במגזר החרדי זה אנשים שהן גם מפרנסות, ובאמת הבעיה העניין בסוגיה הזו זה לא היציאה לעבודה, אין ספק שצריך לעודד את המגזר החרדי ובמיוחד את הגברים החרדים, כי הנשים שם עובדות ובנוסף לזה שהן מטפלות בילדים ונוסעות את עול הבית, מי שצריך לצאת לעבוד זה הציבור הגברי החרדי. אבל צריך לזכור שהמכשול לדבר הזה לא נמצא ביציאה לשוק העבודה, אלא הוא נמצא דווקא בגיוס. כלומר, וכאשר דובר במקביל על הורדה גיל הפטור, בעצם אנחנו יצרנו מצב שבו בגלל הרצון והצורך שהפך כמעט להיות צורך, ושצורך רחב מדי, וכולנו יודעים איך הוא התגלגל וכולי, בגלל הצורך להשתחרר מגיוס, בעצם אנשים לא יוצאים לעבודה, כי זה מהווה חסם לכניסה לשוק העבודה ומהווה חסם להתפרנסות. לכן אני חושבת שצריך להסתכל על הדבר הזה בצורה כוללת והוליסטית. יכול להיות שחלק מחבריי או לא חבריי או עמיתיי או מתנגדיי החרדים לא יאהבו את זה. אבל אני חושבת שלמדינת ישראל יש חובה לציבור החרדי, לילדים, לגברים, לנשים. זה מתחיל מלימודי ליבה, זה הולך דרך היציאה לשוק העבודה. ורק בסוף המקלות, כן? כן. גם פה יש מקלות וגזרים, אבל צריך להסתכל על התמונים בצורה הוליסטית, כי הציבור החרדי בעצמו סובל מעוני וסובל הרבה פעמים גם מחוסר כישורים בגלל לימודי הליבה וכולי. יכול להיות שלא יאהבו את זה, אבל יכול להיות שיש כאלה אולי במנהיגי הציבור החרדי עצמו שירצו שהמצב יישאר ככה, אבל זאת המחויבות של מדינת ישראל לאזרחיה, גם החרדים.
השרה זנדברג, אתמול ראינו הפגנה גדולה של ארגוני סביבה נגד חוק ההסדרים. הטענה שלהם היא שלא ראינו שם שום התייחסות למשבר האקלים או איזשהו משהו מהסוג הזה. יש בזה משהו, לא?
אז קודם כל, אני כמובן מעריכה, מכבדת ועובדת בשיתוף פעולה רב עם ארגוני הסביבה, ואני חושבת שהרבה מהנקודות שלהם, אתה יודע, אני רואה בעצמי כמי שהיא גם הגיעה לתפקיד הזה כפעילה סביבתית ומכירה את הרבה מהסביבות. אני כן רוצה לומר שנושא האקלים הוא בהחלט מרכזי מאוד עבורי באג'נדה, והוא היה אפילו ראשון בכניסה למשרד הזה. יש לו השפעה רחבה מאוד מצד אחד על הפחתת פליטות מזהמות, מתחבורה ומאנרגיה, ואפרופו בהקשר הזה, אני הכנסתי לקווי היסוד של הממשלה התייחסות למס פחמן, שזה בעיניי, לא רק בעיניי, זה
כן, אבל יש הבדל בין קווי יסוד, יש הבדל בין קווי יסוד לחוק ההסדרים והתקציב.
לא, אז בסדר, פה אני רוצה לומר שאנחנו נכניס מס פחמן, זה התחייבות שלי בקווי היסוד, ואני מתכוונת לעמוד על זה שתיכנס. מהצד השני של משבר האקלים, אתה יודע, אנחנו רואים גלי חום שגובים את חייהם של מאות אנשים בצפון אמריקה, אנחנו בעצמנו כישראל נכנסים לגלי חום שהולכים וגוברים, נושא ההיערכות וההתמודדות עם ההתייבשות, עם ההתחממות, עם עליית מפלס פני הים, הוא דרמטי עבור ישראל, ההידלדלות של המערכות הטבעיות, כל הדברים האלה הם חלק מהתמודדות עם משבר האקלים, והם חייבים להתחיל ולקבל ביטוי בהתנהלות הממשלתית.
הם חייבים להתחיל ולקבל ביטוי, אבל השרה זנדברג, אני חושבת שהאירוע הקונקרטי ביותר שאנחנו מתמודדים איתו, שיש לו קשר הדוק לנושא הסביבתי, אלה בעצם שני אירועים שמתכנסים לעובדה שאנחנו חיים כאן בצפיפות יוצאת דופן. מצד אחד משבר דיור מאוד חריג, מצד שני משבר תחבורתי עם פקקים היסטריים, ולשני המשברים האלה המענים הם מענים מהסוג שהרבה פעמים רומס את השיקולים הסביבתיים, בין אם זה בניסיון לתכנן דיור כמה שיותר מהר כדי להגדיל את ההיצע ולהתגבר על הביקוש, ובין אם זה בפיתוח של תשתיות כמה שיותר מהר בתחום התחבורה ופיתוחים אגרסיביים מאוד. איפה את נכנסת לאירוע הזה? איפה את מאזנת?
שאלה מצוינת, ואני רוצה לומר משהו בצורה חד משמעית. הימים שבהם הסביבה היא אויב או היא סותרת לפיתוח, גם של דיור, גם של תחבורה, גם של השטח, נגמרו. הימים האלה, היום מבינים גם בעולם וגם אנחנו מבינים בישראל, שהשטחים הפתוחים חלק מהפתרון למשבר האקלים, ולא חלק מהבעיה. כי שם נמצאים השטחים שבהם יש צמחייה שקולטת פחמן דו-חמצני. אנחנו רוצים להפחית פלטות מהארובות, אבל אנחנו רוצים גם את הצמחייה, גם בתוך הערים וגם בשטחים הפתוחים שיקלטו אותה.
יש למישהו קשב לשיקולים האלה?
בפרט לנוכח עליית מחירי הדיור, כן?
זה האתגר, כי בסופו של דבר מחירי הדיור לא ירדו אם אנחנו נתכנן קופסאות גפרורים כאלה קטנות שאנשים רק יקנו בתור כביכול דיור, אבל הם יעמדו בפקקים, אתם זוכרים את האמירה של אביגדור יצחקי, שישנו מצידי בשקי שינה. לא, אנשים לא רוצים לישון בשקי שינה, הם צריכים את הפארקים, הם צריכים את צל, כי זה מפחית בטמפרטור, וזו דרך להתמודד עם משבר האקלים. כלומר, מה שאני רוצה לומר, האתגר שלנו כרגע, זה להכניס את החשיבה האקלימית ואת החשיבה הזאת לתוך, להטמיע אותה בתוך מערכת השיקולים, גם הכלכלית, גם התחבורתית, וגם של מחירי הדיור, כי פשוט אחרת משבר הדיור לא ייפטר, ומשבר התחבורה לא ייפטר. זה לא רק עניין סביבתי, אלא שמירה על השטחים הפתוחים, מעבר לתחבורה ציבורית, הוספת הצל במרחב העירוני, שיקום הנחלים והמערכות הטבעיות, הם חלק אינטגרלי מפתרון למשבר האקלים, ובלעדיהם לא יהיה פתרון, השרה, לא של התחבורה ולא של הדיור.
השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה רבה, תודה לכם, וסוף שבוע נעים.
תודה רבה. אני בעד הצל, מכל הדברים, אני בעד הכל, אבל בעד הצל באופן עקרוני. לא מהפייסבוק, הצל במרחב הפיזי, כן, לא הצל ההוא.
אתה מתכוון לא מהפייסבוק, אני יודעת שאתה
מתכוון אליו. דיאל קייזר, תפתיע אותי.
אני אפתיע אותך, אני רוצה לפתוח כאן סוגיה. הצלחתי במעט התוכניות המשותפות שהיו לנו עד כה, לפתוח כאן חזית די קשה עם החבורה המכונה פיד תחבורה, כוחות הרשע של התחבורה הציבורית. לא, סתם, בלי רשע, תמחקו את המילה הזאת, אבל אם כבר חזית, אז בואו נרחיב אותה, למה לא? כי בכמה הזדמנויות הודיתי שאני לא צרכנית גדולה של תחבורה ציבורית בישראל, שלא לומר לא צרכנית בכלל של תחבורה ציבורית, וזה עורר את חמתם של לא מעט אנשים שאמרו איך יכולה אישה כתבת כלכלית שמדברת על הצורך להשתלט על בעיית הפקקים ועל העלויות הכבדות שהיא מטילה על כולנו וכן הלאה, לציין בעצמה שהיא לא משתמשת במוצר הזה. וניגשתי לחשוב מה יגרום לי להשתמש בתחבורה ציבורית. כי אני יודעת טוב מאוד למה אני לא משתמש בתחבורה ציבורית. Okay. אין לי איזה משהו עקרוני נגד תחבורה ציבורית. בפריז אני נוסעת במטרו כשפעם, כשעוד הייתי נוסעת לחול.
כן.
ואז...
ראיתי שצייצת זה השבוע.
צייצתי על זה ציוץ קטן בטוויטר, ושאלתי את צופנו, מאזיננו, עוקבנו, מה יגרום לכל אותם אנשים כמוני שמוכנים ללכת קילומטרים ברגל, ואני הולכת קילומטרים ברגל, אני לא נוסעת במוניות בתוך העיר כמעט בכלל, ואני לא מזיזה את האוטו שלי, אני פשוט הולכת קילומטרים, וזה ברור לי שזה עדיף על כל נסיעה באוטובוס, זו החוויה שלי לפחות, ושאלתי את העוקבים שלי, מה יגרום להם לעבור לתחבורה ציבורית, והאמת שזה היה מטורף בעיניי, כמה אנשים הם... פשנט לגבי הסוגיה הזאת, אנשים באמת רוצים לעבור לתחבורה ציבורית, לפחות הם אומרים שהם רוצים לחסוך כסף, לוותר על פקקים, לנצל את הזמן הזה למשהו טוב יותר, כי אם אתה יושב שעה על הכביש, אז לפחות שתוכל לסמס או משהו מהסוג הזה. והיו כל מיני תשובות שהן התשובות שלי, כמו קישוריות, כאילו הקשר בין תחנת האוטובוס לבין תחנת הרכבת, שלא יהיה איזו התארתרות גדולה מדי, והזמינות והאמינות, ושיגיע בזמן וכן הלאה. אבל התשובה שחזרה על עצמה מלא 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 מלא, ואותי היא הפתיעה, ואתה קצת הרסת, הייתה צל.
נכון.
כן, ילי הגיב לציוץ שלי וכתב צל, צל ועוד צל, המתנה לאוטובוס בקיץ, היא הפחד הכי גדול שלי. כתב גדי, המתנה של 10 דקות בחום, בלי צל או רוח, בלי לדעת מתי האוטובוס מגיע, או בכלל אם יש מקום ישיבה, זה דבר פשוט בלתי נסבל. תומי כתב, תדירות גבוהה, צל בתחנות, 4 סימני קריאה, לדוגמה, תחנת האוטובוס על סדרות רגר בבאר שבע, בצמוד לסורוקה, ללא צל בכלל, משני צידי הצומת. זה נשמע לי טרגי, וזה משהו שאפילו לא חשבתי עליו, כי באמת, אני כבר נפלתי באמינות ובתדירות ובהמתנה, ואז ניגשתי וחיפשתי נתונים על תחנות האוטובוס בישראל.
כן.
ומתברר שבישראל יש 27,000 תחנות אוטובוס, בכל רחבי הארץ. תנחש באחוזים, בכמה מהן יש שכחות?
את רוצה להגיד שיש נתון על זה?
יש נתון.
אני בהלם.
בכל יום נתון.
שליש.
אז זה יותר משליש. מתוך 27,000 תחנות אוטובוס, יש 13,500 תחנות עם שכחות. עכשיו בוא נהיה כנים, התכנון הוא הרבה פעמים מאוד מטומטם.
זה בערך
מטומטם.
חצי, בוא, מה
זה? זה בערך חצי. התכנון הוא מטומטם, או שהמציאות מטומטמת תבחר, כי הרבה פעמים התחנות הם אמנם עם שכחה, אבל השכחה לא מצלה,
בגלל.
כי היא לא בכיוון הנכון, בגלל. או משהו מהסוג הזה. לפי הנתונים האלה, זמן ההמתנה הממוצע לאוטובוס הוא 16 דקות.
כן, כן.
אגרות גוד... שנתיבי תחבורה ציבורית.
אנחנו נקים את הקואליציה לקידום הצל בישראל.
ואת זה אפשר לעשות הרבה יותר מהר.
אני מקווה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נדבר פה על ביידן ועל נינטנדו ועוד מלא דברים אחרים. חזרנו! הנה אנחנו. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר אתמול את ראית את זה? שבגדול אם הזמנתם חופשה לקיץ או לחגים, תבטלו.
אתה יודע מה? אני ראיתי
לחול,
את זה.
כן,
אני ראיתי את זה,
לחול.
אני חושבת שאני בערך הישראלית היחידה שראתה את זה, כי המסיבות העיתונאים האלה, מסיבות העיתונאים האלה של הקורונה, את מי הם מרגשות? אתה יודע, פעם זה היה
לא,
8
זה
בערב, 8:30.
זה מרגש.
אירוע של 5 בערב. כשראש ממשלה קובע מסיבת עיתונאים ל-5 בערב, זה בגלל שהוא יודע שאם הוא
לא
יעשה אותה
דרמה.
ב-8, הוא יודע שכנראה שהמהדורות החדשות לא יעבירו אותה בשידור חי, ונגיד לא שגם יודע. ראש הממשלה כבר ביקש מהישראלים פעם אחת
נכון, לבטל את החופשות בחול. זה הרגיש שהוא עושה שם איזשהו צעד הכנה אני הולך לבטל לכם את החופשות לחול, או משהו כזה.
כמו הסלמה, לי זה הרגיש כזה מור
לא יודע, אבל את יודעת מה? בואי נשאל את טלי נויס, המנכ"לית השיווק של איסטה. בוקר טוב, טלי.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אני מניח, אנחנו בסדר, אני צריך לטוס לחול אגב בשבוע הבא. אני מניח שאת צפית בזה.
כל אחד בוכה מאיפה שכואב.
אני מניח שאת צפית בזה, ושעוד אנשים אחרים בבית צפו בזה, אתם מרגישים את זה אצלכם?
לצד החדשות האלה היה גם חדשות קצת יותר טובות, של קיצור זמן הבידוד.
נכון.
אז זה בא ככה ביחד, אולי זה מיתן את התגובה. לא, אנחנו לא כל כך מרגישים איזושהי השפעה. בהודעה הראשונה הרגשנו קצת יותר השפעה, מההודעה הזאת היא פחות. אני חושבת שהישראלים חסינים, וגם קצת נמאס להם להישאר פה בישראל.
האמת שאני ציפיתי אולי אפילו שתראו אפקט הפוך, שפתאום תהיה עוד יותר בהלה לרכישה של חופשות, מתוך איזו מחשבה שמי שיקנה לפני ההגבלות יוכל בכל זאת לנסוע.
בעלה לחופשות עוד אנחנו לא רואים, מה שאנחנו כן רואים בכמה ימים האחרונים מאז שהודיעו על קיצור הבידוד, זה כן עלייה בביקושים של משפחות, ובעיקר לתאריכים של בין ה-15 ל-19 לאוגוסט, כאילו שומרים את השבוע האחרון...
שזה הזמן שאין קטנות.
בדיוק, כן. של... נכון, נניח אצלנו תמיד היה השבוע האחרון של אוגוסט, היה השבוע הכי חזק, ואנחנו רואים עכשיו את השבועיים לפני תחילת הלימודים, כי הם משריינים בעצם את השבוע לפני.
שאו, זה השבוע, אגב, שאתה חוזר השבוע האחרון של אוגוסט, ואני נוסעת.
אגב, אנחנו חוזרים בדבר הזה, כי אנחנו השארנו 10 ימי בידוד לילדים, להיות מוכנים לבית הספר.
לא, אבל האמת היא שלצורך העניין אנחנו נוסעים עם ילדים, ושנת הלימודים מתחילה בחגים בשישה, כן, אבל החגים בשישה בספטמבר, אז זה לא כל כך נורא.
כן, כל אחד השיקולים
שלנו. תראו, אני דיברתי אתמול עם חברה שנמצאת כרגע ביוון, עם הילדים וכל המשפחה וכו', והיא אומרת, אני לא יודעת על מה מדברים, אנחנו נוסענו פה כמה משפחות, אני אומרת, מתי את חוזרת? אז היא אומרת, מי חוזר? אנחנו ממשיכים לאיסלנד, מאיסלנד חוזרים ליוון, נתראה אחרי סוכות.
מה את אומרת?
כן, ממש ככה.
חבל שלא לקחה אותי איתה. תגידי, מה שאנחנו רואים באירופה, אנחנו רואים שם, א', אנחנו רואים את מחירי החופשות בישראל מאוד מאוד עולים, אבל אנחנו רואים משהו דומה גם באירופה, גם מחירי החופשות לאירופים עולים, כי גם הם לא כל כך טסים לשם מקום. איך זה משפיע עלינו?
זהו, האמת, דווקא הטיסות לאירופה יחסית במחירים מאוד מאוד טובים, והאפשרויות לנסוע לאירופה למחוסנים הן מאוד קלות. זאת אומרת, אירופה מכניסה ישראלים בקלות, כל המחוסנים. אם אתה רוצה נניח לטוס לפריז היום, מה שאתה צריך לעשות זה רק בדיקה בחזרה.
כן.
אתה לא צריך בדיקה לפני זה, אתה נוסע יחסית בקלות. היום טיסה לפריז היא בסביבות $280 לבן אדם. וזה משהו שאגב אנחנו גם רואים בשבוע שבועיים האחרונים, אנחנו רואים זוגות שלוקחים וויקנדים או 2-3 לילות באמצע שבוע, אם זה פריז, אם זה יעדים אחרים באירופה כמו לונדון, גרמניה.
טלי, זו שאלה פילוסופית.
לא רואה את זה, אבל ליאל פה פותחת עיניים.
לא, זו שאלה פילוסופית, ואני כאילו אין לה מקום בענייני ביזנס, אבל את משנעת אנשים אל מעבר לים, כשראש הממשלה מכנס מסיבת עיתונאים, ומבקש שאנשים לא ייסו, ואומר שהם עלולים לייבא לנו את הדלטה, ואת הדלטה המשודרג, ואת הדלטה מהנילוס, ויש את הדלטה...
היה למדה.
כן, אז אין איזה תחושת חוסר נוחות כזאת, שאולי את בעצם בסייעת לייבא לכאן את הדיזסטר הבא?
לא, ממש לא. אני אפילו לא קצת. אני חושבת שזה, את יודעת, זה לא החלטה שלי, זה לא החלטה של חברות הנסיעות, יש פה ממשלה, יש פה ראש ממשלה, הוא אחראי על כל מיני החלטות כאלה ואחרות. אני לא רואה, את יודעת, הילדים שלי חזרו ממחנות צופים עם מאות ילדים ביחד. האם זה פחות מסוכן מזה שאני נוסעת טסה בתוך מטוס עם מסכה, אני נשמרת, רוב האנשים שנמצאים איתי בחופשה, הם עברו חיסון או עברו בדיקת PCR לפני זה? לא יודעת, יש פה אובר בדיקות, אם אני חוזרת מיוון, 3 ימים לפני זה אני צריכה להיבדק, כשאני חוזרת אני צריכה להיבדק. כאילו, אז אני באמת לא שותפה להרגשה הזאת, ממש ממש לא, ואם יש איזושהי הרגשה של, תדעת, של איזשהו סיכון, אז זה לא המקום שלי לקחת אותה. כרגע השמיים פתוחים, עושים פה 1,001 בדיקות, אנשים צריכים לגלות אחריות אישית, לשמור, להישמר וליהנות.
מה היעד הכי מבוקש כרגע?
אנחנו רואים משפחות בעיקר יוון, קריטים, רודוס, פאפוס, מיקונוס, זה כאילו היעדים המרכזיים, שאנחנו רואים משפחות. אני חושבת שגם כל העניין הזה של בטן גב, בחוץ וכו', זה משפיע ועוזר, פחות קניונים, פחות מקומות סגורים. למחוסנים, שזה בעיקר זוגות בלי ילדים, אנחנו רואים את אירופה, אנחנו רואים אקסטרים באירופה.
אקסטרים? אמרת אקסטרים?
קצרים.
קצרים,
אנשים לא ידעו שנה, הם נוסעים ל...
זהו, לא, חשבתי את השנה קשה, אנשים רוצים אקסטרים.
לדרוק את הילדים שלך על סבא סבתא, ולטוס עם הבן או בת הזוג לחול. אנחנו רואים גם קצת איסלנד, כי...
איסלנד הייתה פופולרית בטירוף, אני מת לנסוע לשם.
הוואטסאפ המשפחתי מלא.
אבל עכשיו כולם נוסעים לשם, אז אני לא רוצה לנסוע לשם.
איסלנד הייתה פופולרית, אנחנו רואים, המחירים בישראל הם באמת באמת מאוד גבוהים, אבל יחד עם זאת אנשים עדיין מזמינים, זאת אומרת יש איזושהי הרגשה של זה נורא נוח, זה פה וכן הלאה וכן הלאה.
ולא צריך בידוד. כן, לסיום.
נכון, מה שכן, המחירים, אתם יודעים, תמיד בתנאי אי-וודאות, היתרון הכי גדול של אי-וודאות זה המחירים. כי המחירים יחסית זולים, אתם יכולים למצוא נגיד טיסות לניו יורק, טיסות ישירות ב-$700-800 בסיונה, שזה משהו שהוא מטורף. ואנשים כן משריינים עכשיו, הנוחות של הגמישות היא מטורפת. זאת אומרת, היום אם אתה מזמין טיסה לניו יורק, אתה יכול להזיז אותו, אתה יכול להזיז טיסות גדולות, אתה יכול לשנות.
תלי, טיפ, אז טיפ לקבוצות סודיות של משחקי הכיס, מה הדיל הכי אטרקטיבי שאני יכולה להזמין כרגע ובעוד שנתיים לחגוג על זה שקניתי עכשיו?
מיקונוס ב-$100.
תראי, יש לך היום, נניח, לקריטים, לזוג פלוס 2 במלון טוב, ב-$200 לאדם. הכל כולל הכל.
נשמע לי לא רע בכלל. הנה, ליאל פתחה עיניים שוב.
כן, איתי.
טלי נוי, סמנכ"לית השיווק של ליסטה, תודה רבה שהיית איתנו.
בכיף, בשמחה. ושנצא חופשות.
אמן, תמיד.
ביי.
ביי. טוב, אז אם לא בגופנו, אז אנחנו בואו נתפוס קצת אמריקה בנפשנו ובמוחנו. נשיא ארצות הברית ביידן נתן השבוע חתיכת נאום דרמטי לאומה. הוא דיבר על זה שהניסוי הכלכלי שמתנהל בארצות הברית ב-40 השנים האחרונות פשוט נכשל. בואו נשמע קטע.
Capitalism without competition isn't capitalism. It's exploitation. Without healthy competition, big players can change in charge whatever they want. We are now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power. What have we gotten from it? Less growth, weakened investment, fewer small businesses.
קפיטליזם ללא תחרות, אמר נשיא ארצות הברית, הוא לא קפיטליזם, הוא פשוט ניצול. אנחנו בתוך ניסוי שנמשך 40 שנה, שבו נתנו לתאגידים הגדולים לצבור כמה שיותר כוח. מה קיבלנו מזה? לא קיבלנו צמיחה, לא קיבלנו יותר מדי לאזרחים הקטנים. דוקטור שלומי פריזת, לשעבר הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים. בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום שאול, שלום ליאל.
תסביר, מה זה הכישלון הקולוסלי הזה שביידן מדבר עליו? מה קרה שם ב-40 השנים האחרונות?
אני חושב שבמדיניות התחרות האמריקאית ב-40 שנה האחרונות, בעצם אמרה, אם לא נתערב למעט במקרים מאוד 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 קיצוניים וברורים, השוק יתקן את עצמו. ומה שהסתבר זה שהשווקים לעתים לא נוטים לתקן את עצמם, אלא נוטים בין היתר בגלל נניח יתרונות לגודל, בין היתר בגלל חדשנות מאוד מהירה שהרגולטור לא יודע לעקוב אחריה, נוטים להגיע למצב שבו הם פחות תחרותיים.
אז היד הנעלמה לא מסדירה שם, לא מסדירה את האירוע הזה.
היד הנעלמה היא קונספט שבלי רגולציה שקיימת בכל העולם, בסדר? זה לא משהו חדש. פשוט האמריקאים הורידו את הרגל מהגז, והם מתפלאים למה הם נוסעים 30 קמ"ש.
כן.
האמת
שזה די מנהים מכל מיני שווקים, כשאתה חי בארצות הברית, אתה נדהם לראות עד כמה המחירים מטורללים ביחס למה שקורה בישראל. נגיד, אני זוכר שעשיתי שם, בדיוק, קו סלולר, $75 לקו אחד, עוד 75 גם לאשתי. מה זה הדבר הזה? באמת לא סביר.
אבל עדיין, אני חייבת להגיד, אני לא חייתי בארצות הברית. התחושה היא הרבה פעמים שבאמריקה משלמים פחות.
על הרבה דברים, ועל הרבה דברים אחרים משלמים המון. נגיד על האינטרנט גם, היה נורא נורא יקר, ותרופות, כמו שהזכרת, באמת ראינו בתוך חבילת הצעדים, כי הדבר הזה שביידן הביא, זה חבילה מטורפת של צעדים, יש המון, גם תרופות, גם טיסות, גם כל מיני. מהיכרותך, את השוק הזה, אתה חושב שיש לה ממשל, לא משנה אגב איזה ממשל, סיכוי מול כל חברות הענק, וסוללות הלובינג שלהם, או שוושינגטון עבודה לחלוטין בתוך הדבר הזה.
אם המדינה מחליטה לעשות משהו, אף אחד לא יכול לעמוד בפניה.
באמת?
זה נכון.
לא גוגל, לא פייסבוק, לא אמזון. זה מפלצות שחורגות הרבה מעבר לגבולות ארצות הברית. ה-G7 מנסה עכשיו לחשוב איך ממסים אותם, ועורכי הדין שלהם כבר עובדים על תכנוני המס שלהם. ארצות הברית של ביידן יכולה לנצח את מרק סוקרברג?
אם זה מה שהמדינה מחליטה לעשות, אי אפשר לעצור אותה. זה נכון גם למדינת ישראל, זה נכון גם לארצות הברית, זה נכון בכלל. אם ראיתם גם בישראל במספר מקרים, כאשר היה שר נחוש או ראש ממשלה נחוש בנושא מסוים, לא עוזרים הררי התחינות וגדודי עורכי הדין. המדינה עושה מה שהיא חושבת שנכון. כמובן, בגבולות הסמכות, הרשות וההיגיון, אבל למדינה יש המון עוצמה. היא לפעמים שוכחת את העוצמה שלה, ולפעמים היא רוצה להתערב, אבל היא לא רוצה לזעזע.
כן.
אבל אם המדינה מחליטה לנסר את גוגל לגו, גה ולא, אז היא תנסר את גוגל לשלושה חלקים.
שלומי.
לא שזה הפתרון במשהו, כן, אבל אם זה מה שהיא רוצה, זה מה שהיא.
זה מביא אותי בדיוק לשאלה שלי. מה כן הפתרון? אני אשאל את זה באופן קצת יותר רחב. האם יכול להיות שהתפיסה הנוכחית של ההגבלים העסקיים כבר לא רלוונטי יותר בעולם של חברות כמו גוגל או אמזון או פייסבוק, שהגיע הזמן לשנות גישה, ואם כן, מה צריכה להיות הגישה החדשה?
תראה, I'm an old-fashioned guy, בסדר? סליחה שאני יוצא בהצהרות בומבסטיות, כן. ההיגיון הבסיסי של דיני התחרות להבנתי צריך באדפטציות המסוימות להיות מיושם גם לכלכלה הדיגיטלית. נושא של נכסים, שמה שנקרא תשתיות חיוניות. בעבר רציף בנמל היה תשתית חיונית, כי הוא תשתית פיזית שלא ניתן להתחרות באמצעותו. בסדר.
אז היום לצורך העניין אתה אומר החנויות של האמזון הן תשתית חיונית?
אני הייתי הולך על המידע. הפלטפורמות
המסחר הגדולות הן תשתיות חיוניות?
אני הייתי הולך על המידע לצורך העניין של גוגל. אני לא בטוח שהפלטפורמה כשלעצמה היא תשתית חיונית. זה דיון אחר לגמרי. תלוי מתי, תלוי למי, תלוי איפה. האימפקט, לדעתי הנוראי, שעושה מודל הפרסומות, האלקטרוניות, כן, הפרסומות באינטרנט, ומה שהוא עושה לרווחים ולהכנסות של מי שאחראים על החדשות שלנו, למעט כמובן תאגיד השידור שאיכשהו מצליח להתקיים בלי פרסומות, אבל לכל הפאבלישר, כן, מי שמפיק את התוכן החדשותי, אם זה הפייננשל טיימס והוושינגטון פוסט, ובישראל אתרים מקומיים כמו, מותר לנקוב בשמות או לא? אסור לנקוב בשמות. כמו ויינט ווואלה וגלובס וכן הלאה וכן הלאה, לא חסר. הם מתקשים מאוד לעמוד בתחרות מול הררי המידע שיש לפייסבוק ויש לגוגל.
וראינו מדינות שיצאו למלחמה בתחום הזה, ראינו תאגידי תקשורת שיצאו.
אוסטרליה ראינו אותם מנסה לעשות את זה, צרפת מנסה לעשות משהו.
לגבות מהם תשלום על שימוש בתוכן חדשותי.
גביית התשלום היא לא לנסות להתמודד עם הבעיה, היא לנסות לעקוף את הבעיה.
אבל שלומי, אתה מתייחס פה לנקודה מאוד ספציפית לגבי חברה אחת, והשאלה אם יש פה משהו יותר עקרוני, נולדו פה חברות ענק, כל אחת בתחומה משפיעה באופן רחב מאוד על שווקים מאוד גדולים. האם הגיע הזמן להתחיל לנסר אותם עם עשור ולפרק אותם לגוגל או לא? או שזה פשוט נותן המון ערך לצרכנים וככה זה וזהו זה?
אני חושב שהם גדלו, גם אמזון וגם גוגל וגם פייסבוק גדלו, כי הם מספקות מוצרים שהצרכנים רוצים בצורה שהיא יעילה. הם ממציאות את עצמם כל הזמן מחדש. כל הזמן. גם חדשנות ודרך אגב גם מיזוגים, לגוגל היו כמה מיזוגים, שהיום לדעתי הרשות התחרות האמריקאית תופסת את הראש ואומרת איך נתתי לזה לעבור. בסדר?
שלומי, אתה חושב אבל שפוליטיקאים, כי ג'ו ביידן...
רגע, אבל אני רוצה לענות לשאלה של שאול.
יאללה.
בקצרה מה שנקרא. לא תמיד לנסר זה הפתרון. השאלה היא מה התשתית החיונית שאתה רוצה לתת לגישה, מה עושה את אמזון כל כך מיוחדת, מה עושה את גוגל כל כך מיוחדת. עכשיו הפתרון הוא לא תמיד לקחת, לחתום על גרזן באפסנאות ולהתחיל להקות בזה, בחברות השונות, בסדר? הפתרון הוא למצוא מה צריך כדי שניתן יהיה להתחרות מול גוגל. איך עושים את זה? כי בסוף מה שאתה רוצה, זה לא שגוגל תהיה פחות יעילה ופחות חכמה ופחות טובה, אלא שיהיו עוד 2, 3, 4, 5 גוגלים שיכולים לשחק על המדרש.
אבל לא תקום עוד גוגל, זה בדיוק העניין. ברגע שהיא כל כך גדולה, היא בעצמה מפריעה, בעצם קיומה, היא מפריעה להיווצרות של גוגל חדשה.
ומקסימום אם קם איזה משהו מוצלח, אז הם קונים אותו. וכאן כבר בסדר, נכנסים לתמונה חוקי ההגבלים. אבל יכול להיות שאתה רוצה שגוגל תהיה כל כך חזקה, כי יש גם איזשהו ערך לקיום של מנגנון חיפוש מהסוג הזה.
אני
חושב שחברות כמו טבולה והאוטבריין הישראליות, כמה שאפשר לקרוא להן היום ישראליות, מראות שניתן לעשות את זה, שיש מקומות לעשות חדשנות, שאפשר לתת תחרות. אני לא מסכים עם הקביעה החד משמעית הזו שבאשר גוגל, שם לא יצמח דשא. רק צריך למצוא את הדרך איפה, מה צריך כדי לטפח את הדשא.
דוקטור שלומי פריזט, אנחנו היינו יכולים להמשיך את הדיון הזה עוד 5 שעות, אבל אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי גם תאגיד השידור איכשהו צריך...
מישהו צריך לאכול.
דוקטור שלומי פריזט, לשעבר הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים, תודה רבה.
נעים מאוד, תודה רבה לכם.
אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ואחריהן, למה לשלם 1.5 מיליון דולר למשחק סופר מריו בשנות ה-90?
למה באמת? כי יש לאנשים יותר מדי כסף מיותר.
יש הרבה סיבות, תכף חוזרים. יאל, חזרנו.
כן,
חזרנו. מנושא החביב עלייך בעולם, לדעתי.
עליי?
כן, גיימינג. הנה זה בא.
אני בחורה של דייב. דייב זה נחשב גיימינג?
זה משעשע. השבוע עותק של המשחק הקלאסי של...
אתה הצלחת להבין פעם? הנסיך הפרסי הוא קופץ מהגג, הוא שובר את הזכוכית. אני לא הבנתי מה קורה אחרי זה. המקשים במקלדת במחשב הראשון שהיה בבית של ההורים שלי, לא הצליחו לעשות שום דבר חוץ מלקפוץ מהחלון לשבור את הזכוכית, וזהו.
אני עושה לך טראומה. השבוע העותק של המשחק הקלאסי של נינטנדו, סופר מריו, נמכר בסכום C של $1.5 מיליון. אנחנו מדברים על משחק מ-96, שהיה עדיין באריזה הסגורה שלו, זאת אומרת, never been played.
And I have a guess, אף אחד בחיים לא ישחק בזה, הוא ישמור את זה באריזה הסגורה שלו.
בוא נגיד בוקר טוב לגיל גוטקין, כתב הגיימינג של כלכליסט. בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה אתה קנית את זה, נכון?
הלוואי.
למה...
אני לא חושב שהייתי מסיר את זה באריזה, אגב.
למה אנשים קונים משחקים מקוריים מ-96 בכל כך הרבה כסף?
אני חושב שזה יותר עניין של אספנים באופן כללי, מאשר ממש גיימרים. אני רואה שיש אספנים בהרבה תחומים כאלה, שאוספים בובות, מכוניות ודברים ארוזים במצב מצוין.
כאילו, השאלה היא, גיל, למה לאנשים יש יותר מדי כסף? סתם, מה בכל זאת מייחד את סופר מריו מ-96? מה זה בעצם המוצר הזה?
המשחק הספציפי הזה מייצג הרבה אבני דרך בעולם הגיימינג. הוא היה בעצם המריו הראשון שיצא בתלת ממד. עד אז כל משחקי המריו היו דו-ממדיים, שרצים כזה מהצד שמאל של המסך לצד ימין. וזה היה פעם, המשחק הזה שיצא ב-96, היה המשחק הראשון שהיה בתלת ממד. והוא לא רק היה סופר מריו הראשון בתלת ממד, הוא היה אחד המשחקים הראשונים המסחריים שיצאו בתלת ממד.
זה המריו שקופץ על הפטריות?
זה המריו שקופץ על הפטריות, אבל לא המריו שאנחנו...
לא, אני בעצמי לא ידעתי מה התשובה, כי אולי בתלת ממד שינו משהו, אני לא יודע. כי אני שיחקתי בדו-ממד, זה מה שאני משחקים, בבית של אורי. סליחה.
אז כן, הוא עושה את אותם דברים רק בתלת ממד, וזה באמת היה אחד המשחקים הראשונים, אז הוא גם ביסס הרבה דברים שעד היום משחקים פועלים על פיים. זאת אומרת, אם המשחק בתלת ממד צריך לשים מצלמה, שתצלם אותו מזווית, והמצלמה צריכה לזוז איתנו, או שאנחנו צריכים לשלוט עליה ולהזיז אותה. אז הרבה דברים שהמשחק הזה היה מאוד ראשוני בהם, עד היום קיימים במשחקים, ולכן הוא נחשב מין אבן דרך עצומה כזאת, וגם כשהוא יצא הוא היה... זה היה מין וואו ענקי כזה.
כן. ואיך אתה מסביר את זה שלאנשים יש כל כך הרבה ערך לדבר הזה, שהם מוכנים לשים כל כך הרבה כסף על משהו, שכמו שליאל אמרה, זה לעולם לא יצא מהאריזה הרי.
כן, אני חושב שזה בעיקר ערך נוסטלגי כזה, זאת אומרת של... זה, מי שקנה את זה, או החברה שקנתה את זה, כנראה יש להם, זה לא הדבר הראשון שהם קונים בסכומים כאלה, ויש להם בטח איזו תצוגה ענקית של... ממרוביליה מעולם המשחקים.
גיל, אני רוצה להתעכב רגע על הטייטל שלך. אתה כתב הגיימינג של כלכליסט. ממתי יש כתבי גיימינג בעולם? כאילו, מתי זה הפך להיות דבר?
בעולם יש כבר עשרות שנים, זאת אומרת, אני זוכר שאני בתור תיכוניסט לפני 25-30 שנה הייתי קונה עיתונים באנגלית של משחקי מחשב, שהיו מגיעים גם עם איזה דיסקטים... דוגמיות של משחקים עליו.
היה שוקי והפצפונים, כשהיינו קטנים זה הגיע
נכון,
עם השוקולד.
זאת אומרת, זה משהו שקיים הרבה שנים בעולם. בארץ זה הגיע טיפה מאוחר, אבל בעולם זו תעשייה עצומה שמגלגלת מיליארדים של דולרים בכל שנה.
אגב, היא תעשייה כל כך גדולה שהיא מאיימת על גופים למשל כמו נטפליקס, שמבחינתה התחרות שלה זה לא דיסני, אלא... הילדים שלי שיושבים, לא רואים טלוויזיה דקה אחת ביום, הם רק על המחשב, רק בגיימינג.
אני לא מבינה את זה. זאת אומרת, התחרות היא על הזמן הפנוי שלנו. אבל התחרות היא על הזמן הפנוי שלנו, אבל זה התחרות בין האם לגרום לך לחבות את המוח, או כזה להברר אותו מול נטפליקס ודיסני וכל אלה, או לתפעל, נכון? כאילו, משחקים, המשחקים של ילדים שלך משחקים, דורשים מהם לחשוב, הם צריכים לתפקד קוגניטיבית.
נכון. לגמרי. אגב, אם הייתה לי את האפשרות, הייתי יושב כל היום ועושה את זה. זו האמת.
לגמרי, כי אומנם פה זה נתפס כמו משהו שילדים משחקים בו, אבל בעולם זה הרבה יותר עניין של מבוגרים, זה יש הרבה משחקים שהם ממש סיפור, שהם ממש כמו לקרוא ספר טוב, או כמו לראות סדרה ארוכה ומושקעת.
ואגב, יש גם כמה חברות ישראליות גדולות שנכנסו לתחום הזה. אז אם כבר, אז אני עושה שאלת פולו על השאלה של ליאל. על מה מדווח כתב גיימינג? כאילו יצא משחק חד... כאילו נגיד כתבי טכנולוגיה, יש את האירועים האלה, את ההשקות של אפל, אז זה לילה נוצאת כזה גם לכם יש כאלה?
כן, יצא משחק חדש לשבוע שעבר, נינטנדו הכריזו על גרסה חדשה לקונסולה שלהם. ועד רכישות, זאת אומרת, סוני רוכשת כמה חברות משחקים קטנות יותר כדי להפוך אותם לחברות אין-האוס שלה. ועד ביקורות על משחקים.
אז כן, משלמים לך כדי לשחק. זה הגיע לישראל מאוחר, אתה אומר, אבל יש כאן גרעין קשה של, של טירוף? יש, יש משחקים ספציפיים שבכל זאת חדרו קצת יותר?
כן, אני מאמין שזה כל המשחקים שבכל העולם משחקים בהם עכשיו הם טירוף. כל משחקי המולטיפלייר הגדולים שהם פשוט... את נכנסת למשחק ויורה בעוד חבורה אחרת של אנשים ביחד איתם.
אני חשבתי שאנשים כאן הולכים לצבא ואז זה, אבל יכול שאלה שיושבים בבית, בבייסמנט ומשחקים הם אלה שלא החזיקו נשק בצבא. אז אולי זה, אולי זה מתכזז ככה.
יכול להיות שזה סוג של פיצוי, אבל כן, זה לגמרי...
אני חושב שהדור של הילדים שלי יביא איזשהו שינוי בעניין הזה. גיל, אנחנו נסיים כאן, לך תשחק במשהו. גיל גוטקין, כתב הגיימינג של כלכליסט, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, ביי ביי.
שאול, תפתיע אותי.
אני הולך להפתיע אותה. משהו חיובי לשם שינוי, יום חמישי, מותר. הממשלה, כשהיא רוצה להוציא כסף על משהו, לקנות איזשהו שירות, איך היא עושה את זה? מה הדרכים שלה לעשות את זה?
כזה, הולכת למרחשה והרשאה להתחייב חשבונית.
תודה רבה. ובגדול, מכרז. צריך לעשות מכרז. עכשיו, כל מי שעשה אי פעם, מי שהתקרב בכלל, אזור החיוג של משרד ממשלתי, של מכרז ממשלתי, יודע שזה סיוט.
עומר דקל, דיני מכרזים. זהו ספר דיני המכרזים הישראלי.
למות, הצעות מחיר.
התנך של המכרזים.
אין סוף דפים, ואז יש ועדת מכרזים, ויש עירורים, לא נגמר זוועות. וגם במכרז, הממשלה צריכה להגיד בדיוק מה היא רוצה. אני רוצה דבר כזה שעושה ככה וככה, ואם הצ'ופצ'יק הזה נופל, אז אני רוצה ככה וככה, והרבה פעמים הממשלה לא יודעת מה היא רוצה, היא ממציאה כל
הדברים. לא, אבל אז היא מציעה בקשה לקבלת מידע, קודם כל.
המון תהליכים, משהו נורא. משרד העבודה והרווחה, זרוע העבודה, שזה תכף בכלל עובר למקום אחר, למשרד הכלכלה, הוציא משהו חדש. דרך חדשה, ממש בימים האחרונים זה קרה, דרך חדשה להוציא כסף. ולא סתם, על תחום מאוד ספציפי, על חדשנות, לעורר חדשנות. כשאתה רוצה לעורר חדשנות, אתה לא יכול לכתוב מכרז ולהגיד, אני רוצה חדשנות, אני רוצה שתביאו לי כזה, כזה חדש.
זה נשמע כזה כמו דרישה של בוסים כזה. תביא לי משהו שלא שמעתי עליו אף פעם.
אז הם הולכים בדרך אחרת שהיא מאוד מאוד מעניינת בעיניי. הם פרסמו את זה, זה קול קורא, או משהו כזה. יזמים שיש להם רעיון לחדשנות בתחום התעסוקה, זה מה שמחפשים עכשיו. יעדים של, את יודעת, הסבה בעבודה, הסמה בעבודה של אוכלוסיות שקשה להם בשוק העבודה וכו'. אם יש להם איזה שהם פטנטים, לא פטנטים, אבל איזה שהם יוזמות חדשניות בתחום הזה, יכולים לגשת לכל הקורא הזה, יש פה תאריכים באתר משרד העבודה עד 5 באוגוסט, ולקבל שבי בין 250 אלף שקל לעד 3 מיליון שקלים עבור תעסוקה. היוזמה שלהם. הדבר היחידי שהם צריכים לעשות חוץ מלעמוד ביעדים האלה, זה לשים 25% מהתקציב בעצמם. כלומר, הממשלה לא תשים הכל, אבל היא תשים עד 75%, שזה הרבה.
Put your money where your mouth is.
בדיוק. אפשר לבקש גם פחות מזה. ואין פה, אין פה תנאים. זאת אומרת, זה לא הלוואה, זה מענק. הממשלה לא לוקחת מניות בפרויקט, בסטארט-אפ החברתי הזה שאתם הולכים, או לא חברתי, שאתם הולכים להקים בשביל להגדיל את התעסוקה או משהו כזה. היא פשוט נותנת כסף כי היא רוצה לעודד חדשנות. בלי מכרזים, בלי לבחבש עכשיו 500 שנה בדבר הזה.
זה נשמע מהמם, אבל זה גם נשמע לי כמו תחקיר של עוד 2-3 שנים, מה קרה עם כל, לא יודעת מה, כמה אמרנו הסכום הכולל? נגיד יש שם איזה 10 מיליון.
יש שם כמה מיליונים, כן.
אז מה קרה עם הכסף הזה?
תראה, אני לא יודע. יכול להיות, יכול להיות. אני לא חושב, אני חושב שאת חוק חובת המכרזים כבר מזמן היה צריך לגרוס במתכונתו הנוכחית. הוא פשוט תוקע את הממשלה ולא מגן עליה מפני שחיתות. השחיתות קיימת גם עם החוק הזה, ופה דווקא יש דרך חדשנית ומעניינת. מי שרוצה פשוט שיכנס למשרד...
בעיקר יש כאן בעיה שהיא אקוטית, היא קורית כאן ועכשיו. נכון, נכון. וזו דרך לא רעה לעשות את זה.
חדשנות זה לא משהו שהממשלה יכולה להגיד, תביא לי את ה... את הדבר הזה, ואותי זה מאוד הפתיע.
הם צריכים, אני מניחה, גם לעשות איזושהי פרזנטציה כדי לקבל את הכסף, להסביר
משהו, מישהו. הם צריכים למלא טופס, ויש אחרי זה ועדה קטנה ששואלת אותם שאלות, and that's it. ותשובה אמורה להיות תוך 3 חודשים, בדקתי, אמרו לי, תוך 3 חודשים אמורה להיות תשובה, שזה מאוד מהר במונחים ממשלתיים. ואם הדבר הזה יקרה, אז אולי עוד מסוים.
אני חושבת שמה שיכול לעשות ההבדל זה אם בוועדה הקטנה הזאת שאמורה בסוף לאשר את הכסף ישבו אנשים שהם באמת אנשי מקצוע וחכמים ומוכשרים וכן הלאה, זה יכול אולי להפוך את זה
לאפקטיבי. זה מה ששאלתי גם לגבי זה, וזה אמור להיות. ושוב, אם זה יקרה, אז אולי יש פה משהו שהממשלה יכולה להתחיל לעשות, זה יכול להיות מעניין.
מעניין להפליא.
כן.
מה עוד?
זהו, מה ככה?
הכל טוב.
יופי.
יש לך תוכניות לסופש?
אני צריך לעשות היום תוכנית בערב אחרי זה. כן, נראה לי נלך לאמא שלי לפני שתשים לחול. טוב, בוא נגיד תודה לאנשים שעזרו לנו לעשות תוכנית. העורך שלנו היה נדב רוזנצוויג. הטכנאי שלנו היה חיים זקן.
אתה היית שלום אמסטרדמסקי, אתה תהיה ערב במשחקי הכיס בטלוויזיה, בכאן 11, ב-7:15 דקות.
שעה לפני זה, המדד, מדד המחירים לצרכן, התפרסם.
מדד מחירי הדירות. עזוב, אתה מדבר על אנשים מחירי פירות וירקות אנשים רואים בסופר, מחירי הדירות זה מה שמעניין את המאזינים שלנו.
ליאל קייזר, תודה רבה, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים.
שבת שלום.